פרק ההודעה בתהילים שמתייחס לאלה שצריכים להודות. כתוב שם: יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. יש כאן שני עניינים, שני דינים. יודו להשם חסדו, הודעה, ונפלאותיו לבני אדם. אנחנו צריכים להודות, אבל גם לפרסם את הנס, לספר לבני אדם. בעצם עניינו של קורבן תודה שבנוי על אלה שצריכים להודות, גם הוא ראשית הודעה, תודה. אבל יש בו גם את העניין של ונפלאותיו לבני אדם, של פרסומי. בעצם זה המקור התאי לפרסומי ניסה. כידוע, הנציב אומר שקורבן תודה שונה מכל השלמים שנאכלים לשני ימים ולילה אחד, ופה מייתו בזמן ליום ולילה וריבו בלחמים גדולים, כדי שאדם בפני עצמו, הוא ומשפחתו הרי לא יכולים לאכול את הכל, ועל ידי זה הוא יצטרך, כדי שלא יהיה נותר, לחלק לכל האנשים, כל האנשים כאן בירושלים, וכל אחד שואל אותו מה ולמה, אז הוא מספר בנס. ממילא יש את יודו להשם חסדו, את עניין של קורבן תודה, ואת הנפלאותיו לבני אדם, את הפרסומי ניסה. זה המקור הדאורייתאי לפרסומי ניסה. גם אנחנו ביום הזה בכ"ח באייר יש את העניין של יודו להשם חסדו. אנחנו צריכים להודות על הניסים הגדולים שהיו, מלבד מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הזכות לחזור לירושלים, לכל המקומות הקדושים, היה נס עצום, נס הצלה וניצחון עצום. אני זוכר את הדברים כילד. גם אנשים שעוד לפני כן היה להם שאלה ביום העצמאות, אומרים הלל או לא אומרים הלל, באותם ימים, באותם שנים, אנשים שהיו פה בירושלים, רב חיים שמולביץ היה עושה כל שנה ביום הזה סעודה, יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם. כיוון שלא כולם היום אנשים אפילו שמעו מאבותיהם, אבל לא חיו, רק קצת להעביר את התחושה. אני חושב שהפסוק שהכי מתאים למה שחשנו באותם הימים, מה שחשו כל היהודים שהיו פה בארץ ישראל ובירושלים, ומה שחשו כל יהדות העולם, זה הפסוק הזה: מן המיצר קראתי יה, ענני במרחב יה. היה מיצר נוראי, מיצר נוראי. עם ישראל היה מוקף באויבים, המצרים עם הצבא הגדול שלהם, הסורים, ופה ישבו הירדנים. אנשים לא יודעים, גם גדלו בירושלים, פה על החומה של ירושלים, על החומה בשער יפו, ישבו הירדנים. רמות היו הירדנים, נבי סמואל, גילו, ישבו הירדנים. פה מאחורה מגיע הזמן, 19 שנה אחרי שקמה המדינה, לפני שנה מכריזים כל צבאות ערב שהם הולכים להשמיד את ישראל בלי להתבלבל, ויחסי הכוחות היו, אם למדינת ישראל היו 400 טנקים אז שם היה 4,000 טנקים, אם פה היו 200 מטוסים שם היה 2,000 מטוסים, אם פה היו 100,000 חיילים שם היו 1,000,000 חיילים. יחסי כוחות. ויותר מזה, אם חז"ל אומרים כבשה בין 70 זאבים, כל רואיה בגדו בה, כשכל העולם שומע שעומדים להשמיד אותנו, כולם לא מצאו ידיד אחד למדינת ישראל, כשכל מדינות ערב נתמכות על ידי רוסיה, כולם עוזרים להם, ופה הולכים לימין ולשמאל ונשאר עם ישראל לבד מן המיצר. ותחושה שהנה עומדת לבוא שואה נוספת. אנשים אמרו שגם אם יהיה ניצחון, יהיו פה מאות אלפים של הרוגים חלילה. אם יהיה ניצחון, מי שהיה יכול עזב את הארץ, מי שהיה יכול בשקט בלי שירגישו. הייתה תחושה שזהו, והגויים קיבלו חיזוק מזה, ופה המדינה והשרים ניסו ללכת לכל מנהיגי העולם, כולל באמריקה, ואף אחד לא, כולם חיכו מן המיצב. ובבת אחת בשישה ימים ענני במרחביה. יש מחלוקת בגמרא בסנהדרין, האם המרחביה הזה זה מילה אחת, מרחביה, מרחבי כל, מרחבים גדולים, או הקדוש ברוך הוא מן המיצר קראתי ענני במרחביה. אבל באמת הרגשנו באותם ימים את שני הימים. זאת אומרת, לא הייתי צריך לחכות מן המיצר והקדוש ברוך הוא הושיע אותנו, אלא ישר הושיע אותנו במרחבים. תוך שישה ימים מדינת ישראל, עם ישראל, פה ארץ ישראל, גדלה למעלה מפי שלוש. השמידו מאות ואלפים של טנקים, ניצחון שכל הגויים לא האמינו. עד כדי כך לא האמינו, שהסיבה שהקדוש ברוך הוא גלגל את זה שהצלחנו לחזור פה לירושלים, הוא שהמלך חוסיין, שבהתחלה בכלל לא רצה להיכנס למלחמה, שמע, הוא האמין לכל התקשורת ולכל זה שכולם משמידים את מדינת ישראל, אז גם הוא האמין והוא הצטרף. וניסו לשכנע אותו מפה, לא, אל תעשה, ולא, הוא התעקש. הקדוש ברוך הוא מגלגל את העניינים, הוא רוצה להחזיר אותנו לפה, הוא מגלגל את העניינים בצורה כזאת שאנחנו זכינו לניצחון. עם ישראל, שלא עליו המנהיגים הכי גדולים לא האמינו. אני זוכר שישבנו במקלט והתחלנו, אני הייתי בבית וגן, שכל הזמן יש פגזים על בית וגן, ואנחנו יושבים שם במקלט, והתחילו לספר שהשמידו את כל חיל האוויר של מצרים, ופה יש ופה. אז אנשים, השכנות שהיו, הגברים היו מגויסים, השכנות אמרו, תעזבו, אל תאמינו, זה הכל תעמולה כדי שלא נברח, זה תעמולה. אנשים פה לא האמינו שזה יכול להיות, כי חיכו לדברים אחרים. ענני במרחק, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תשועה הרבה יותר ממה שקרה לנו. אני תמיד שואל, איך זה שביציאת מצרים לא אמרו שירה ובקריאת ים סוף אמרו שירה? למה בני ישראל חיכו לשירה עד שהיה קריאת ים סוף? אז יש לזה תשובות, יש בחסידות את המהלך, אבל אני חושב שעל פי פשוטו, יציאת מצרים, בני ישראל יצאו ממצרים בתהליך, הלך, הם לא יצאו, כבר שנה הם לא משועבדים, הם כבר רגילים לניסים, המצרים מקבלים מכות, הם לא רואים פה, הם כבר התרגלנו, הזיכרון הוא קצר, כבר שכחו את השיבוד. בני ישראל יוצאים ממצרים, זה יפה מאוד, אבל הם לא מרגישים באותו רגע ממש שיצאו ממוות לחיים, שנגלו. קריאת ים סוף היה ברגע אחד את היד הגדולה שרצה, רגע אחד הם ראו, הנה המצרים עומדים להרוג אותנו, ורגע שני, הנה המצרים טבעו את היד הגדולה. התחושה הזאת הייתה, היו ניצחונות, ברוך השם עם ישראל זכה במלחמת העצמאות 19 שנה לפני כן, אבל זה היו תהליכים ולמעלה ולמטה. התחושה הזאת של יציאה ממוות לחיים, מי שחי בימים ההם זוכר את זה. אני לא מבין איך נאבדה התחושה הזאת. תשאלו את ההורים שלכם, את הסבים שלכם, מי שהיה פה ירושלמי, לא משנה מאיזה עדה, מאיזה חוג, אמרו ימים גדולים. מעת השם הייתה זאת, היא נפלט בעינינו. אחרי המין המיצר הזה אי אפשר היה להכחיש את היד הגדולה אשר עשה השם. וכשמדברים על מרחביה, לא רק שעם ישראל יצא למרחב וניצול ותשועה עצומה, גם זכינו למרחבים מיוחדים. עם ישראל חזר למקומות הקדושים. 19 שנה לפני כן, איפה הייתה ירושלים? ירושלים, לא היה לנו כותל, לא היה לנו הר הבית שאנחנו יכולים לקוות שנחזור לשם ולבנות את בית המקדש. קבר רחל לא היה, מערת המכפלה, שכם, שילה, בית אל, כל אלה היו, יריחו, כל אלה היו קורות. בעצם המקומות שבהם ההיסטוריה של עם ישראל, הבניין הרוחני, ללכת ולבכות בקבר רחל, לבכות, להרגיש, הנה, לפתוח תנ"ך ולהגיד, הנה, פה צעדו אבותינו, פה הלך דוד המלך, זה היה לנו אז. ענני במרחביה, ענני במרחביה, התחושה הזאת שאנחנו חוזרים לא רק מן המיצר למרחבים, אלא למרחבים שמחזירים אותנו לאותו קשר מיוחד של עם ישראל לארץ ישראל. זה היה אז. מה קרה? באמת כולם לא קיוו לכזה ניצחון, אז ברוך השם שמחים על כל דבר שמקבלים. אבל אם אני שואל את עצמי, ושאלו אז אחרים, במה זכינו? מה קרה שעם ישראל זכה? מי שזוכר את הימים האלה, היו שתי נקודות שמאוד היו ברורות, חשו אותם באוויר. הייתה אחדות נפלאה, אחדות נפלאה בין כל עם ישראל. הרגישו בצרה, נשארנו לבד, כבשה אחת בין 70 זאבים, אז פתאום כולם מתחברים. רק במושגים של פוליטיקה, רק להזכיר, פעם ראשונה שדיברו על ממשלת אחדות לאומית היה אז, הקימו ממשלה, בגין ובן גוריון ישבו ביחד, היו לי בבית וגן, אני זוכר בתור ילד, סיפרתי את זה כמה פעמים, היו לנו שתי שכינות שכל הזמן היו רבות ביניהם שנים, ואנחנו בשבילנו בתור ילדים זה היה הדבר הכי נחמד, יש בידור כל היום, הן צועקות אחת על השנייה ומריבות, היה לנו שמח. ביום שקמה ממשלת אחדות לאומית וראו בתמונות שבן גוריון ובגין מתחבקים, שתי השכנות האלה נפלו אחת בצווארי השנייה ואמרו, אם הם יכולים לעשות שלום, גם אנחנו יכולות לעשות שלום. זה היה. ולא רק זה, בכל האומה, מי שהיה, לא היו מכוניות, אנשים לקחו את השני, אחדות נפלאה הייתה בעם ישראל. וגם התעוררות גדולה של אמונה. פתאום הייתה התעוררות. אנשים שהיו רחוקים מתורה ומצוות התעוררו. הביטוי הכי גדול פה, במקום הזה, היה צנחנים שהיו רחוקים מקיבוצניקים, הגיעו ליד הכותל והתחילו לבכות, לבכות, להתרפא כמו ילד שחוזר לזרועות אמו. אבל כבר לפני כן, מי שהיה יכול, התעוררות רוחנית. אבא שלי שירת באותו זמן בחטיבה הירושלמית שכבר נלחמה בנבי סמואל, ודוד אחר שלי היה בסיני, ופתאום כששומעים, התחילו השידורים שמגיעים פה לכותל ירושלים, הוא מספר לי, וקיבלתי דעות, פתאום כאילו המלחמה הפסיקה וכולם נאספים לשמוע ירושלים, ירושלים, חוזרים, חוזרים. מה הכותל אומר לכל מיני אנשים? מה ירושלים? אנשים, התעוררה נקודה פנימית המוחבט, התעוררות רוחנית. שתי הנקודות האלה הם הימים שהחזירו אותנו. אבל אני רוצה לדבר במיוחד על הנקודה של האחדות. במיוחד על הנקודה של האחדות. ירושלים היא מלאה כפילויות. יש ירושלים של מעלה, ירושלים של מטה. יש את ציון וירושלים. בעצם אנחנו כל יום, ומי שלא שם לב בתפילה, לא יודע על מה הוא מתפלל, אנחנו בעצם מתפללים כל יום שתי, בתפילת 18, שתי ברכות על ירושלים. אחת, בונה ירושלים, והשנייה, מחזיר שכינתו לציון. למה שתי ברכות? מה עם שתי עניינם? אנחנו מדברים על ירושלים, יש לירושלים שני עניינים. יש את מקדש מלך, מה שאנחנו אומרים, מקדש מלך, עיר מלוכה. יש את העניין של מקדש מלך, ירושלים כמקום המקדש והקדושה, ויש עיר מלוכה. הרמב״ם אומר בפתיחה שלו, בהלכה הראשונה של הלכות בית הבחירה, מה העניין של לבנות בית המקדש? בונים בית שמקריבים בו הקורבנות וחוגגים אליו שלוש פעמים בשנה. ירושלים יש לה את העניין של המרכז הרוחני של להקריב קורבנות, אבל ירושלים כמקום שמאחד ומחבר את עם ישראל להיות אחד, ששם עלו שבטים. ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לאחדיו, עיר שעושה כל ישראל חברים. מה זה עיר שעושה כל ישראל חברים? כשהיו מגיעים לירושלים, הרי יש דין של תומה, חברים ועמי הארץ, מגיעים פה לירושלים כל ישראל חברים. ירושלים עניינה לחבר, לכן כל כך מובן שבית ראשון נחרב על עבודה זרה, גילוי הרי שפכות דמים, כי בית ראשון הייתה בו הנקודה של השראת שכינה. בית ראשון היה בו את הארון, אורים ותומים, אש יורדת מן השמיים. הדברים האלה סותרים את העניין של הקדושה, לכן הוא חרב. בית שני לא היו בו כל העניינים האלה. מה העניינו של בית שני? היה יותר מהעניין של לחבר את כל ישראל. נמצאו ישראל מכוונים את הנה. בא שנאת חינם, זה נלחם בזה. ולכן כדי שתיבנה הבית צריך אהבה ואהבת חינם, והדברים האלה היו באותה תקופה. הצעד הראשון שחזרנו, יש עוד דרך, אבל הצעד הראשון לחזור זה אותה אחדות נפלאה שהייתה בימים ההם. כי כתוב גם באברהם, תוספות יום טוב אומר את זה בהקדמה שלו למסכת מידות, בית המקדש השלישי אמור להיבנות בעניינים שהיו בבית המקדש הראשון בבניין שלמה כבניין של בית שני, וכמו שרואים בספר יחזקאל. הוא מסביר שם תוספות יום טוב, יש הכל בכתב מיד השם עלי השכיל. העניין הוא שהבית השלישי מחבר את כל העניינים האלה, ולפי דברינו הפירוש הוא כבר לא יהיה בית שכל כולו רק עבודת השם בלי אחדות, כמו שהיה בבית ראשון. בית ראשון היו השבטים, מי היה פה? שם היה בשומרון, היו עשרת השבטים, ופה היה יהודה. ולא כמו בית שני שלא הייתה בו השראת שכינה, אנחנו צריכים לחזור לשני הדברים האלה. בית שלישי. וזכר זכר לאותו דבר, הצעדים הראשונים היו למי שהיה באותם ימים וחש. זה היה אחדות נפלאה, לא היו חילוקים, לא דתיים וחילונים, ימנים ושמאליים, אני מהחסידים ומתנגדים, כולם אחד אחד ביחד, אחדות והתעוררות נפלאה. הקדוש ברוך הוא אומר, הנה עשיתם את הצעד הראשון. חזרנו אז לירושלים, וכדי שנחזור עוד יותר אני אקריא לכם פה מלבים נפלא. המלבים מתייחס בפרשת ויצא לחלום שחלם יעקב. פה יעקב תיקן תפילת ערבית, הוא יושב וחולם חלום על סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ומלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, והקדוש ברוך הוא אומר לו שמה, והיה זרעה כעפר הארץ. אומרים חז"ל שיעקב לקח אבנים וראה שכולם מתאחדות. אומר על זה המלבי בעקבות הגמרא המפורסמת, הגמרא שבפסחים שאומרת, אמר רבי אלעזר, מה ידכתיב? והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. למה אלוהי יעקב? לא כאברהם שקראו הר, שנאמר והר השם יראה, ולא כיצחק שכתוב בו שדה, שנאמר ויצא יצחק לסוח בשדה, אלא כיעקב שקראו בית, שנאמר ויקרא את שם המקום ההוא בית אל. קראו בית, יש מקום שמביאים את אין זה קים בית אלוקים. מה הרעיון? אומר המלבים, ויש עוד שאומרים בדבר הזה, יש הרבה בחינות של הר ושדה ובית, אבל ההר מסמל את בית ראשון שחרב, ושדה מסמל את בית שני שחרב, ויעקב את הבית, את הבית הקבוע שישאר, את בית המקדש השלישי. ואומר המלבים, התנאי שיבנה בית המקדש השלישי זה שנראה את כל האבנים מתחברות להיות אבן אחת, ואז יהיה בית. נקרא קטע ממנו, הוא ממשיך, הוא הולך בעקבות הרמב"ן של מעשה אבות סימן לבנים. כבר בארנו כמה פעמים שכל מה שהראה לאבות היה סימן לבניהם, כי כל מה שיקרה לענפים כבר נמצא בכוח השורש. ואחרי שישראל היו מעוצדים להיות בגולה, אבל הגלות האחרון מיוחס ליעקב אבינו, כמו שכתב הרמב"ן, וגלות זאת זה לילה. יעקב אבינו תיקן תפילת ערבית, כי הגלות הגדולה והכבדה בחינת לילה, זה לילה ארוך. ויען שגלות זה היה באבון שנאת חינם, ואי אפשר שיגאלו רק אחרי שיתאחדו לגוי אחד, כמו שכתוב ביחזקאל, לקח עץ אחד וקרב אותם אחד אל אחד. לזה עשה לו סימן, אם יתאחדו האבנים עבדי שבטיה לאבן אחד, אז יהיה סימן שיחזרו לבנות את הבית. והראו לו חלומו בית שלישי נכון בראש הערים, וזה הסולם עיקרו בארץ וראשו מגיע לשמיים, מפה עולים השמיים, והשם ניצב עליו בקביעות שלא יחרב עוד. ויאמר לו הקדוש ברוך הוא בפסוקים שיהיו שלבים קודם, ותראו ממש מה שכתוב פה, השלבים האלה כבר התקיימו בנו, והודיע לו שהארץ הזאת תהיה מתנה עולמית, גם הודיע לו שתבוא עוד עת שיהיה זרעו כאפר הארץ, היינו שיהיו בתכלית השפלות, וזה יהיה לטובתם שעל ידי זה יתפזרו בכל רוחות העולם. יש לה שאנחנו מפוזרים, אבל יש לזה תפקיד. הוא אומר שכל משפחות האדמה יתברכו על ידם, שכל העמים על ידם תתגלה אמונה אמיתית, יקראו כולם בשם השם. אבל אז הנה אנוכי עמך ושמרתיך בעל תכלה בין האומות, ולבסוף והשיבותיך אל האדמה הזאת כשתגיע עת דודים ותור הגאולה. ועל זה אמר יעקב אכן יש השם המקום. אתם שומעים, מגיעים לתכלית השפלות ומפוזרים בפיזור הכי גדול, הקדוש ברוך הוא דואג שלא נכלה, אוסף אותנו, ואז מגיע בגאולה בית שלישי. ועל זה אמר יעקב אכן יש השם במקום הזה, אין זה כי אם בית, לא כאברהם ויצחק שקראו לשני הבתים הראשונים ארבע שדה עד שעתידים להיחרב, כי זה נקרא בית, כי יהיה מכוון לשבטו עולמים, והוא יהיה שער השמיים. ואז ראה שהתאחדו כל האבנים לאבן אחד, אז הוא ידע שהוא מתחיל. גם עם ישראל באותה תקופה ראה שהוא עושה את הצעדים הראשונים לזה שהדבר הזה יהיה בית. בית במובן מקום קבוע, בית זה של כולנו, לבית נכנסת כל המשפחה, לא פה ולא שם, בית נכנס הכל. ואני רק אסיים עם הגמרא שמדברת על רבי עקיבא, סוף מכות. הוא אומר, פעם אחת היו עולים לירושלים, כיוון שהגיעו להר הצופים קרו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו ועזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים ילכו בו ולא נבכה. ערוך לנר אומר, בבית ראשון כתוב שחרב, יצא מזה דמות אריה, בבית שני רואים שואל. האריה מבטא את המערכת של הקדושה שיוצאת, כי בית ראשון חרב כי נאבדה ממנו הקדושה. שואל מסמל את החיה התחמנית, זאת שרוצה, כך אומר שם אורך לנר, שמנסה לסכסך, הוא זה שתמיד מנסה להסתדר על חשבון האחרים. רבי עקיבא נמצא פה בחורבן בית שני ורואה שואל יוצא, אבל הוא מצחק, והוא אומר, שאלו אותו למה, לכך אני מצחק, דכתיב העיד עלי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריה בן ברכיהו, וכי מה העניין אוריה אצל זכריה, אוריה במקדש ראשון, זכריה במקדש שני, אלא תלה כתוב נבואתו של זכריה בנבואתו של אוריה, ואוריה כתיב לכן בגרחם ציון שדה תחרש, בזכריה כתיב עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. עד שלא נתקיימה נבואתו של אוריה הייתי מתיירא שלא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה נבואתו של אוריה, בידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. בלשון הזה אמרו לו, עקיבא ניחמתנו, עקיבא ניחמתנו. ואני רוצה להעיר שאם לפי הערוך לנר השועד שיוצא מסמל את הסיבה לחורבן בגלל שנאת חינם, כבר אז ראינו באותם הימים הצעדים הראשונים, ויש עולה לתקן את העניין של אהבת חינם, והימים האלה הגדולים היו הימים שחזרנו בהם לראות את הניסים. אבל, ובזה אני מסיים, אנחנו בעינינו כבר יכולים לצחק, כי אנחנו כבר רואים את זקנים וזקנות יושבים בשערי ירושלים. ירושלים ברוך השם בנויה לתפארה, אחד המקומות הכי יקרים לקנות בו בית בעולם זה בירושלים, מישהו האמין פעם? אני עוד זוכר בתור ילד שממילה, ממילה היה המקום השומם והחרב ביותר, היו שם חורבות, אי אפשר היה לעבור. היום לקנות בית בממילה מי יכול? כן? מישהו האמין? אנחנו רואים בעינינו את זקנים וזקנות יושבים בירושלים. אנחנו רואים את הדבר הזה, אז אנחנו יכולים לבוא ולהגיד הנה תתקיים, ובעזרת השם מתחילים לתקן את השואלים שהלכו בו, גם השואלים שהולכים על שניים למעלה על ההר, גם אותם בעזרת השם יבנה בית המקדש. ואם דיברנו על שתי הברכות, ירושלים, בונה ירושלים, מדבר על בניין ירושלים הגשמית, על ירושלים של מטה, על כיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תחין, על הבניין של ירושלים שמחברת את ישראל כמעניין המאחד, וזה ירושלים. המחזיר שכינתו לציון מדבר על רצי השם אלוקינו, אישי ישראל. ציון מסמל את העבודה הרוחנית. אז אם אנחנו כבר זוכים לראות את התיקון של השואלים ואת שיושבים זקנים וזקנות בשערי ירושלים, ורואים כבר את בניין ירושלים ובונה ירושלים כבר מתקיים, אנחנו בעזרת השם מקווים שבמהרה בימינו גם הבניין הרוחני של המחזיר שכינתו לציון ילך וישתלם, ילך ויגמר. והצעדים הראשונים שעם ישראל עשה לפני 46 שנה ביום הזה, במקום הזה, יהיו מושלמים ויבנה בית המקדש במהרה בימינו ויקיים מחזיר שכינתו לציון כפשוטו. אמן.